הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשנת 2011, יצא יד ושם בקול קורא ופרסם את תחילתו של מבצע לאסוף את השברים. הפרויקט, שנמשך גם היום, הוגדר כמבצע הצלה וקרא לכל ניצולי השואה ובני הדור השני למסור פריטים אישיים מתקופת השואה למשמרת ביד ושם. מטרה חשובה לא פחות הייתה הרצון לתעד מפיהם את הסיפור האישי הקשור לחפץ. ביולי 2011 התקיים יום איסוף בחיפה, אליו הגיע שלמה יוראי ברז'ניץ, ומסר מסרק ממחנה הריכוז והשמדה אושוויץ שהיה שייך לאמו. שלמה נולד בברטיסלבה שבסלובקיה בשנת 1936 לאביו יוסף ולאמו ינקה, ולא אחות גדולה יהודית. בספטמבר 1944, עם חיסול המרד הסלובקי וכיבוש סלובקיה על ידי הגרמנים, הכניסו הוריו אותו ואת אחותו למנזר על מנת להציל את חייהם. שעות ספורות לאחר מכן הם נשלחו לאושוויץ. אביו נספה באחד המחנות עליהם הוא עבר. בספרו בשדות הזיכרון בהוצאת עם עובד וספריית אופקים הוא כותב: כאשר נפטרה אמא, פרט למספר צילומים, לא לקחתי אליי דבר מחפציה. אך דבר אחד קטן יקר ליהודית ולי מעל הכל. המסרק המלוכלך והשבור שהביאה מאושוויץ. כדי שתוכל לסרק את שערה הקצר. היא רכשה אותו תמורת מנת לחם של יום שלם. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, נשוחח עם פרופסור שלמה ברז'ניץ. פסיכולוג קוגניטיבי, ממקימי המכון לחקר הלחץ הפסיכולוגי באוניברסיטת חיפה, שורד שואה, על סיפורו האישי ועל זיכרון השואה ואתגריו היום ובעתיד. אני עירית דגן מבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם, מתחילים. שלום פרופסור ברז'ניץ.
שלום עירית.
קודם כל תודה על השיחה הזו.
ברצון.
אני יודעת שזו שאלה לא פשוטה. תיארתי אמנם רק בקווים מאוד כלליים וגסים את המסגרת של הסיפור שלך, אבל אני אשמח שבכל זאת תנסה לסמן לי או לבחור סיפור אחד, שנחרט בך באופן העמוק ביותר, שאותיר איזה חותם.
קשה לבחור אחד, אבל אולי הדבר הכי משפיע בסך הכל זה הייתה הפרידה עצמה. הפרידה מההורים, שנפלה עלינו ללא שום אזהרה מוקדמת. כבר כמה שנים, תקופה לא קצרה, שהמדינה הייתה בעצם כבושה, והמשפחה המורחבת כבר לא הייתה. לקחו את כולם עוד ב-42. ובאמצע, לקראת יותר מאמצע של שנת 44, פתאום הכל התהפך. וכשכבר חשבתי בליבי שאולי בכל זאת נצא מזה בשלום, יום אחד אבי קיבל ידיעה מידיד, שבלילה עומדים לאסוף את כולנו ולשים אותנו על הרכבת באושוויץ. וההורים סיפרו את זה לאחותי ולי, ואני מוכרח לומר שלמרות שהיינו ילדים, ידענו בדיוק מה זה אושוויץ. ואז הייתה שאלה מה עושים, והדבר היחידי שההורים יכלו לעשות, זה לנסות להציל אותנו. על עצמם הם לא חשבו שזה ניתן באיזושהי צורה, אבי גם היה חולה, והסיכוי שיקבל שישרוד איזה מקום ביער שאין בו לא תרופות ולא אוכל, היה מאוד קטן. אז חשבו עלינו ורצו לשים אותנו בהתחלה במנזר אחר. היו שני מנזרים בעיר ז'ילינה. המנזר השני היה של נזירות בנדיקטינות, ששם אחותי למדה בבית ספר. והכירו אותה וזה היה יותר טבעי לנסות שם. ולקחו אותנו אחרי צהריים לפגוש את הנזירה הראשית. והיא שמעה ואמרה שהיא מצטערת, אבל כבר אין להם מקום, כי לקחו כבר ילדים יהודים אחרים, לא מזמן, אפילו ביקשה שיביאו אותם, שנראה אותם. וכך היה. הביאו את אותם הילדים, והיה ברור שלא מוכנים לקבל גם אותנו. ואז נשאר עוד מנזר נוסף, של נזירות של סנט וינסנט. זה אותן הנזירות שיש להם כובעים כמו כנפיים לבנות גדולות כאלה. ושם הסכימו לקבל אותנו. אני את החלק הראשון של הסיפור עוד אחזור אליו, האלה שלא קיבלו אותנו, כי זה דבר שהיה מאוד מאוד משמעותי אחר כך התברר. ההורים ביקשו שאני אצא מהחדר. כנראה שהם לא רצו שאני אהיה נוכח בזמן שהם שוחחו וניהלו את המעין מסע ומתן עלינו. והדרך שאבא שלי חשב שהכי טוב להשיח את דעתי, הוא שאל אם יש מישהו שהוא משחק שם שחמט, כי אני הייתי השחקן שחמט. מאוד מאוד ידוע לגילי, נגיד ככה. ומאוד אהבתי את המשחק, והייתי שקוע בו, ובאמת הביאו ילד שהביא כלי שחמט, ושם אותם והתחלנו לשחק. לא רחוק מהחדר שבו הם ניהלו את השיחה, ואני שמעתי את הקולות, לא את המילים, אבל את הקולות שמעתי, ולא הייתי במשחק, הייתי בחדר ההוא, כי ידעתי שמשהו מאוד משמעותי עומד לקרות. הפסדתי באותו משחק, אני זוכר אותו עד היום. הפרדיגמה הזאת של להפסיד פתאום למישהו, שאחר כך התברר שהוא שחקן מאוד מאוד חלש, בגלל שהראש שלי נמצא במקום אחר, הלכה איתי במשך שנים רבות לאורך כל החיים.
באמת מתייחס לרגע הזה, ההפסד במשחק השח, בספר אתה כותב, נפלתי למלכודת, איבדתי את הצריח, איבדתי את הוריי, איבדתי את הכל. זאת אומרת, גם משחק השח, שהיה עבורך איזה מקום מפלט, מקום ברור, מקום שבו אתה שולט. אמרת, הייתי שחקן ידוע, היית בן 8, ועדיין ניצחת את אביך, ניצחת עוד הרבה מבוגרים אחרים. זה היה לך באמת איזה רגע שבו...
הכל התמוטט. הפרידה עצמה הייתה מאוד קצרה. ההורים דאגו לזה שלא נמשוך את זה יותר מדי. גם היה עליהם לנסות להתכונן. לארוז איזה מזוודה קטנה או משהו, כי ידעו שיבוא עוד מעט לאסוף אותם. אז נפרדנו, ואני זוכר שהמחשבה כמובן חלפה במוחי, שזהו, אני כבר לא אראה אותם בחיים. כנראה אף פעם.
נאמרו איזה מילות פרדה, איזה בקשה, איזה ציווי.
אבא שלי אמר, תזכור תמיד מי אתה. הוא לא פירט, אבל הוא התכוון לזה שאני יהודי. אני זוכר את זה בגלל שלא רק בגלל הסיטואציה, אלא שנתיים קודם, כשהלכתי פעם ראשונה לבית ספר, לכיתה א', בעיירה אחרת, בכפר נידח, הוא הביא אותי לכיתה ואמר, תזכור תמיד מי אתה, ואתה חייב ללמוד ולהיות הכי טוב מכולם. דבר שלפי דעתי הייתה טעות הורית לא קטנה.
כעסת עליו על זה. אולי עד היום.
אני אז לא כעסתי, אלא אז לא הבנתי עד כמה שזה לא הוגן להטיל על ילד מסיבה כזאת. בעיקר אם אחר כך נפרדנו ולא יכול היה יותר לחזור בו ולתקן את זה. אז זה נשאר אצלי עמוק תקוע בתוך הנשמה.
אבא שלך היה המהנדס הראשי של חברת החשמל בברטיסלבה. כתוצאה מכך, בעצם אתם הייתם מוגנים למשך זמן יחסית ארוך. הזכרת את זה שבני משפחה הלכו ונעלמו, אבל אתם הייתם מוגנים. היה לו מכתב מיוזף טיסו, המושל של סלובקיה, שהוא מוגן. בעצם יוזף טיסו עמד בראש המפלגה הלאומנית קתולית הסלובקית, וב-1939 הוא מכריז על סלובקיה כמדינה עצמאית בחסות גרמנית, מה שבעצם גרם לזה שהסלובקים עד לשלב מאוד מאוחר הם אלה שבעצם ניהלו את העניינים בסלובקיה, בהתאם למדיניות הגזענית הנאצית, אבל אתם הייתם מוגנים. השילוחים מסלובקיה מתחילים באביב 1942, במרץ 42, נשים יהודיות סלובקיות היו הנשים הראשונות להישלח למחנה אושוויץ, מאוחר יותר גם גברים ומשפחות שלמות לאושוויץ ולמחנות אחרים באזור לובלין, אבל אתם בעצם הודות למכתב הזה של אבא הייתם מוגנים פחות או יותר, למרות שהוא היה מאוד אקטיבי. עברתם לכפר ואחר כך לכפר אחר, התנצרתם, דבר שעבור אבא אולי יותר מלכולם היה קשה. ההתנצרות הזו, אבל הוא עשה את זה כמן הכנה לקראת העתיד לבוא.
עוד ביטוח קטן.
אתה אומר, הרגשתי, כבר חשבתי שהכל יהיה בסדר. כבר הגענו ככה לסוף, ואפילו מצליח לחלץ אתכם ממחנה המעבר, ז'ילינה, שהמחנה מעבר בדרך לאושוויץ, שם הורכזו יהודי סלובקיה. והנה באמת ברגע האחרון. אנחנו יודעים היום יותר ממנו כמה זה היה ברגע האחרון, אבל אתה מתאר אותו כאדם מאוד מעודכן, גם במה שקורה בחזית. הוא מחליט להציל אתכם, אבל הוא באיזשהו מקום מוותר על ההצלה שלו ושל אמא.
הוא היה אדם מאוד ריאליסטי. הוא חשב שבניגוד לכל הציפיות של האחרים, כי זה כבר היה אחרי הפלישה של בנות הברית לנורמנדיה. הוא עקב אחרי המהלך של המלחמה. אני זוכר שתמיד בימי ראשון, שזה היה חופשה, היו באים ידידים שעוד נותרו אלינו הביתה, והוא היה עומד מול מפה גדולה של אירופה, ומסביר מה מתרחש. מאוד העריכו את דעתו, והוא חשב שזה עוד ייקח הרבה הרבה זמן, ושהסיכוי לשרוד במחבו הוא אפסי. וגם זה היה סתיו בדיוק, והחורף שם ביערות הוא לא מן הדברים הכי קלים. אחר כך התברר שזה היה אחד החורפים הכי קשים שהיה. והוא היה כל כך מפוקח שהוא היה מאוד פסימי. ולא האמין שיש סיכוי לשרוד. אבל הילדים אולי כן.
אז אתה בעצם נכנס למנזר, אתה בן 8. יהודית אחותך הגדולה, אתם נכנסים ביחד, אבל היא נמצאת בחלק אחר, בחלק של הבנות. אחותך הגדולה עד היום יש לציין, גדולה ממך ב4 שנים. תספר לי על רגע אחד במנזר שאתה רוצה לציין אותו במיוחד.
ערב חג המולד, שהיה מאוד מאוד משמעותי בשביל אחותי ובשבילי. קודם כל הוא היה משמעותי כי נפגשנו. למרות שהיינו באותו בית יתומים שם במנזר, בנות היו לבד, לחוד, כי הן היו אמורות להפוך לנזירות. והבנים היו אמורים, אלה שיכלו, להפך לכמרים. אז לא הייתי ממש פוגש אותה. הייתי רואה אותה במיסה בבוקר מוקדם, מרחוק. אבל לא יצא לנו להיפגש ולשוחח מעט מאוד, רק במקרה. ואז כשהתקרב ערב חג המולד, נזירה שהייתה אחראית עלינו אמרה שיהיה ערב מאוד מיוחד, ויהיה גם אוכל מיוחד, כי לא היה שם, לא סבלנו מרעב, אבל לא היה מה לאכול, נגיד את זה ככה. וגם הבנים והבנות יהיו באותו חדר, באותו אולם. ואז יצא שראיתי אותה קצת יותר מקרוב, לא יכולנו עדיין לשוחח, אבל יכולנו להעביר קצת סימנים אחד לשני. ובאמת התחיל ערב, שאני זוכר היו לחמניות, טריות, וזה היה דבר אדיר. והיה עוד דברים אחרים שאני כבר לא כל כך זוכר. ואחרי שסיימנו לאכול, הנזירות הובילו אותנו בשירה של שירי חג המולד. ובאמצע החגיגה הזו נפתחה הדלת, ואם המנזר, שהייתה אישה מאוד מיוחדת, וכפי שהתברר לאחר המעשה גם מאוד אמיצה, נכנסה בליווי של קצין גרמני גבוה מאוד. צריך לדעת, להוסיף שאז כבר הצבא הגרמני כבש את סלובקיה, כי זה אחרי שהמרד הפרטיזנים נכשל, והיו גם בעיר עצמה, בז'לינה, גייסות גרמנים לא קטנים, והוא היה כנראה, לפי הקובץ של הדרגות שלו, המפקד הראשי של כל האזור. ואז האמא מנזר הציגה אותו ואמרה שהוא קתולי מאוד אדוק, והוא ביקש לבלות את ערב חג המולד בלוויית הילדים בבית היתומים. והוא התיישב לידה באיזשהו מקום, ונתנו לו קצת לאכול, וזוכחו שם, פה ושם. ופתאום היא קמה, האמא מנזר, ואמרה שלאורח הכבוד שלנו יש בקשה מיוחדת. אולי מישהו מהילדים יכול לשיר בשבילו את השיר של חג המולד, שזה לילה שקט, שיר מאוד מאוד ידוע בכל העולם, בגרמנית. ואז אחותי עשתה את טעות חייה, כמו שאומרים, ואמרה, כן, אני מכירה את זה בגרמנית. והאמת היא שגם אני הכרתי את זה בגרמנית, וברגע שהיא קמה בשביל להתקרב ולשיר, אני ראיתי בזה הזדמנות להצטרף אליה ולנגוע בידה. וכך עשיתי, וגם אני קמתי, ועמדנו שמה שנינו, מחזיקים ידיים לפניו ולפני אם המנזר, והתחלנו לשיר את השיר. מה שצריך לומר כמובן, שבאזור שאנחנו חיינו אז, רק היהודים ידעו גרמנית. ושרנו אותו, ובאיזשהו שלב, אחותי קלטה שהיא עשתה טעות. היא הייתה אז בת 12, והיא נבהלה מאוד, ונשימתה נעצרה והפסיקה לקראת סוף השיר. ואני נבהלתי מהפחד שלה, כמובן, לא ידעתי למה. והסתררה דממה, ואז הקצין הזה, הגרמני, קרא לנו להתקרב אליו. התקרבנו אליו, והוא אמר בגרמנית, יפנה את זה לאחותי, אל תפחדי, ההורים יחזרו. הוא הבין שאנחנו יהודים, שהסיבה היחידה שאנחנו שמה זה כי מסתירים אותנו, והסיבה היחידה שאנחנו יודעים את השיר שהוא ביקש, זה שאנחנו גדלנו בבית שדיבר גרמנית. וזה היה מאוד מפחיד. מצד אחד, מרגש לשמוע ממנו את הדבר הזה, אבל היה מאוד מפחיד, כי ידענו שהוא יודע, זהו. ולא כל ערב זה חג מולד, ולמחרת הוא מתעורר ונזכר שיש שני ילדים שעוד לא תפסו, מכונה שלהם עוד לא תפסה אותם, ואפשר לתפוס אותם. אז ידענו שאם היינו שם על קירי תרנגולת, עכשיו זה עוד יותר מסוכן. וגם אמא מנזר ידעה את זה. היא מאוד דאגה להכין אותנו לחיפושים. ובאמת באו כמה פעמים לחפש. אבל לא, זה ברור שהוא לא אמר מילה. אותו קצין גבוה לא אמר מילה, כי אחרת לא היו באים לחפש, אלא היו יודעים בדיוק את מי לתפוס. באו לחפש הנשמות הטובות של האס-אס והאחרים שהיו שם בעיר. והנזירות תמיד הסתירו אותנו. תמיד. בכל מיני מקומות, ולא הצליחו למצוא אותנו. אני זוכר פעם אחת אפילו, אחר כך סיפרו הילדים האחרים, כי אנחנו היינו חבויים. באו עם כלבים לחפש. אם המנזר עמדה בשער של המנזר ואמרה, אתם לא נכנסים עם הכלבים, אני לא מסכימה. והם אימו עליה והיא לא ויתרה. לא מתנה להם להיכנס. הייתה אישה מאוד מיוחדת, מאוד חזקה.
אחותך בעדות שלה, מסרה את עדותה, נמצאת ביד ושם, והיא אמרה ככה, היא אומרת באיזשהו שלב, לשלמה היה יותר קשה מלי. בתקופה שבה היינו במנזר. הוא סבל יותר. מה היה הדבר שהיה לך הכי קשה להתמודד איתו בזמן שהיית במנזר?
לאחותי היה מזל. היא הייתה יותר בין הגדולות, והיא הייתה מוגנת מסכנה אחת גדולה. זה שיגלו שהיא יהודיה. אצל ילדים זה קצת יותר קשה. אני הייתי חייב להסתיר את עצמי בכל מקלחת, בכל שירותים, בכל הזמן. וגם ישנו יחד שם, כולנו באותו חדר. הייתי חייב לעשות הכל שלא יגלו שאני נימול. וזה היה לעמוד על המשמר כל הזמן. זה לא פשוט.
בעצם אמרת שהבנות יעדו אותן להיות נזירות ואת הבנים כמרים.
כן.
אבל הלך והסתמן שלך היה ייעוד אולי אפילו יותר גדול מזה. יכול להיות שאם המלחמה הייתה נמשכת עוד כמה שנים, הייתי צריכה להגיע לוותיקן כדי לראיין אותך.
מה שקרה זה שהנזירות היו לא מלומדות, נגיד ככה. אז הן היו מסתובבות בחצר של בית היתומים, והן היו קוראות תפילות ארוכות בלטינית. מבלי להבין מה שהן קורות. אנחנו היינו הרבה פעמים בחצר, מקלפים תפוחי אדמה, עושים דברים אחרים. ויום אחד, אחד הילדים גילה, אחד הבנים גילה, שאני יכול לחזור על התפילות האלה, בלטינית, בעל פה. והוא סיפר את זה לנזירה שהייתה אחראית עלינו. והיא סיפרה, רצה עם המידע הזה לאם המנזר. ואז אמא מנזר קרא לי לשיחה ובחנה אותי. אמרה לי, נו, תספר לי איזה דקלם. אמרתי לה, אני לא יכול לדקלם לך שום דבר, אבל אם את תתחילי, אני יכול להמשיך. ואז התחילה אחת התפילות, ואני המשכתי, והמשכתי, והמשכתי, עד שזה נגמר. והיא ישבה שם בהלם ממש, ולא הבינה מה מתרחש. ואז היא הלכה לבישוף המקומי. של ג'ילינה, שאותו הכרתי, כי הוא גר ממול לבית שבו גרתי עם הוריי לפני שהכניסו אותנו למנזר. והוא שמע אותה, וגם הוא הזמין אותי לשיחה. אני זוכר, היה חורף קר מאוד לפנות ערב, ואם המנזר קרא לי ולנזירה האחראית עליי, והלכנו כל הדרך לבית שלי, וממול הבית שלי, הבית שלה, של הבישוף. ושם הסיפור חזר על עצמו. גם שם כנראה שזכרתי בסדר, ואז הוא ביקש ממני לצאת מהחדר, ולהשאיר אותי עם הנזירות, שתי הנזירות האחרות, ואז הם שוחחו ביניהם. ואני לא ידעתי מה הם שוחחו, ואני שמח שלא ידעתי, כי זה לא היה מקל עליי, אם הייתי יודע את זה. אבל הם סיפרו את זה אחר כך לאמא שלי כשהיא שבה מאושוויץ. ואמא שלי סיפרה את זה לי. והסיפור היה שהוא אמר שיש איזו אגדה מאוד מאוד נפוצה. שיתום יהודי יהיה פעם אפיפיור. והוא נזכר כשהוא שמע אותי מדקלם בלטינית את התפילות האלה. הוא נזכר באגדה הזאת וסיפר להם. והשביע אותם שישמרו עליי מכל משמר. זה הסיפור. והם עשו את זה, הם באמת שמרו עליי מכל משמר. אבל את הקריירה הזאת, לשמחתי, הפסד.
אז תספר לי על רגע השחרור ועל המפגש המחודש עם אמא.
מה שקרה זה שכשהמלחמה הסתיימה, והייתה שמחה גדולה, פתאום התחילו לנהור אנשים חסרי כל דרך העיר. זה היו אנשים שהסתובבו בדרכי אירופה ההרוסות וחיפשו את המשפחות שלהם. וז'ילינה הייתה עיר די מרכזית באזור, ולא רחוקה גם מאושוויץ מתברר. ואני זוכר שאחותי ואני הפסקנו ללמוד. כשהמלחמה הסתיימה, כל החיים הרגילים פחות או יותר נעצרו. היא עמדה בכניסה אחת לעיר, ואני בכניסה אחרת לעיר, וחיפשנו. אולי מישהו שאנחנו מכירים יבוא. וזה לקח הרבה זמן, וראינו דברים, אנשים אומללים. חסרי כל, נראים כמו סקלטון. זה יום אחד, ילדה אחת שהייתה פעם חברה של אחותי, כי הם גרו בשכנים שלנו, באה לקרוא לנו. ואז אני זוכר, אחותי ואני הולכים שוב פעם באותה דרך, קרוב לבית שגרנו, אל אותם השכנים, והבנו, גם אחותי וגם אני, היא לא רצתה להגיד כלום מאותה ילדה, שמשהו דרמטי עומד לקרות. אני זוכר שבאמצע הדרך, אחותי לחצה לי את היד ואמרה, זה אבא. ואני אמרתי, זאת אמא. והגענו, הכניסו אותנו לחדר. החדר היה חשוך לגמרי. למרות שהיה אמצע היום, כל התריסים היו מוגפים. התברר שאימא שלי ביקשה מהם להוריד את התריסים, שלא ניבהל חס וחלילה כשנראה אותה. מאיך שהיא נראית, והיא גם פחדה אולי לא נכיר אותה. היא רצתה שנשמע אותה לפני שנראה אותה. וכך היה. ישבנו שם בחושך והתחילה לדבר, ולאט לאט הבנו מה שמתרחש. וזה היה אולי הרגע הכי טוב שהיה לי בחיים. ואז פתאום זיהיתי את העיניים שלה. היו לה עיניים מאוד מיוחדות, מאוד חמות.
אתה זוכר מה המשפט הראשון שהיא אמרה לכם? כשנפגשתם?
איפה אבא? שמעתם מי אבא? זה מה שהיא אמרה. והתברר ש... למרות כל העדויות שהוא כבר לא יחזור יותר, היא חיכתה לו עוד הרבה הרבה שנים. כי לא הייתה הוכחה ניצחת. ואז היא סיפרה לנו שהיא הייתה בטוחה שלא תמצא אותה. והסיבה שהייתה בטוחה, אחת הסיבות, זה שיום אחרי שהגיעה עם אבי לאושוויץ, היא ראתה שמרכבת אחרת יורדים אותם הילדים, שהראו להם במנזר השני. פשוט מסרו אותם. ברגע שבאו לחפש, הנזירות במנזר השני, שלשמחתנו לא היה להם מקום בשבילנו, מסרו את הילדים. ואימא שלי, וזה העוול הנוראי שלא לא יכולתי להבין עד היום. למה היא הייתה חייבת לראות אותם? אבל רצה מקרה שהיא ראתה אותם, ואז ביום השני של השהות באושוויץ, כשהכל רק התחיל בשבילה, היא כבר הייתה כמעט בטוחה שגם אנחנו איננו.
ועם המחשבה הזאת, היא הצליחה להחזיק מעמד ולשרוד את אושוויץ, שזה דבר
כן.
לא מובן מאליו בכלל.
תמיד יש איזשהו זיק קטן של תקווה.
הספר שלך נפתח במשפט, סיפורי הוא סיפורה של רעידת אדמה שבני אדם גרמוה. הייתה זו העזה שברעידות, ומיליוני מוקדים היו לה. כילד שנזדמן בזמן הלא נכון למקום הלא נכון, נלכד במערבולת המאורעות, אף אני הפכתי לאחד ממוקדי הרעש. רעידת אדם זו לא ערכה שניות אלא שנים, ותוצאותיה מטרידות את כוכב הלכת שלנו עד היום. עם נפגעיה נמנתה התמימות, אשר נמחקה אחת ולתמיד מעסקי אנשים ומדינות. הספר שלך שלא ציינתי בהתחלה, אבל הוא יפהפה, הוא מרתק. למה בחרת לתאר את השואה דווקא כרעידת אדמה, כשאתה כותב שתוצאותיה מטרידות את כוכבי הלכת שלנו עד היום, איפה אתה רואה את זה?
אני חושב שאנחנו קרובים מדי לאירועים עדיין, אבל ההיסטוריונים שיכתבו על ההיסטוריה של האדם, אם הוא עוד יהיה קיים, אז כן, יחלקו את ההיסטוריה לשני פרקים, עד השואה ואחורי השואה. וזאת תהיה חלוקה מהרבה בחינות יותר משמעותית מאשר החלוקה לעת הישנה, לימי הביניים ולזמן החדש. כי אני חושב שעד השואה הייתה איזושהי ציפייה אצל בני אדם שהכל מתקדם לכיוון קצת יותר טוב. ואז המציאות תפחה על פנינו, ועכשיו אנחנו, אני חושב, יודעים שההתקדמות הזאת היא קצת אשליה. כי הדבר החשוב, העיקרי, וזה הטיבו של האדם, לא השתנה. אנחנו כבר יודעים שאנשים, למה אנשים מסוגלים, ושזה לא רק הקבוצה המיוחדת הזאת מסוגלת לזה, אלא בתנאים מתאימים, הרבה אנשים מסוגלים, לא רוצה להגיד כולנו, אבל הרבה אנשים מסוגלים לעשות את זה, ולכן המשימה שלנו צריכה להיות אחרת. זה לא להשלוט את עצמנו שיש קדמה, אלא להיות מודעים לחולשות העמוקות של האופי האנושי, ולעשות הכל איך למנוע את האפשרות שהחולשות האלה יביאו אותנו שוב לפי תהום.
אני רוצה באמת ככה לקראת סיום, שניגע בנושא של הזיכרון. השם שבחרת לספר שלך, הוא שדות הזיכרון, והוא באמת ככה מהלך בצורה פנומנלית בין הסיפור שלך לבין הזיכרון כיכולת, מאפייני הזיכרון, מגבלותיו, אופיו. בסוף הפרולוג, בסוף ההקדמה לספר שלך, אתה בעצם עובר ומתייחס למעבר מזיכרון אישי להיסטוריה, לזיכרון קולקטיבי אפילו. ואתה כותב, לא די ברצון טוב כדי להפוך זיכרונות אישיים להיסטוריה, ואף שלי במקרה הטוב אינם אלא סיפור בלבד. אני חושבת שאפשר להגיד היום שיש הרבה רצון טוב לזכור את השואה ולתת לה מקום מרכזי בזיכרון, גם בחברה הישראלית ברובה לפחות, וגם בחלקים עדיין נרחבים בעולם. יש רצון לשמר את זיכרון השואה, יש רצון לעסוק בה. מצד שני, ככל שאנחנו עוסקים בה יותר ומזכירים אותה יותר, אולי אנחנו גם קצת משבשים אותה כאירוע. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזו תקופה שבה זיכרון השואה באמת נמצא במקום לא ברור. היא מוזכרת המון. היא מהווה נקודת התייחסות כמעט בכל תחום. יש איזה קו שכנראה אנחנו עוד לא יודעים כל כך איפה לשים אותו, בין נוכחות לבין נוכחות יתר או אפילו זילות. אני אשמח לשמוע ממך, איך אתה רואה את הדברים?
אני מאוד מודאג מהזילות. אני חושב שהסימפטומים הראשונים זה תמיד מה שקורה לשפה, שמתארת את התופעה. והשפה, יש לה בעיה, יש לה חיסרון אחד גדול, שהיא לא שפה שמורה, אלא היא אוניברסלית. זאת אומרת, אפשר להשתמש באותם המושגים ואותם המילים בכל הקשר אחר. זה הכוח שלה, תורפה שלה. המילה שואה נוצרה בהתחלה בשביל לתאר אירוע ספציפי שקרה לעם היהודי באירופה. אבל באז היו כל כך הרבה אסונות כבדים שקרו לאנושות. כל כך הרבה. שמדי פעם השתמשו במילה שואה גם בהקשרים אחרים. בהיעדר מילה יותר חזקה ממנה. וכל שימוש כזה בהכרח מוזיל אותה. הדוגמה הקיצונית ביותר שאני זוכר, לא אשכח לעולם, זה ששמעתי פעם אחרי צהריים, קריין של ספורט מתאר שמה שקורה על מגרש הכדורגל לקבוצה שלו, זאת שואה ממש, כי הם הפסידו בגדול. ואף אחד לא הגיש תלונה בבית משפט לשים את הקריין הזה בבית סוהר, שאסור לו להשתמש במילה הזו, בהקשר של משחק כדורגל, ובצדק לא הגישו נגדו תלונה. ולכן התורפה הזו היא תורפה אמיתית ובלתי נמנעת. אני בתומי חשבתי, בתחילת הדרך, לפני הרבה שנים, שיש מונחים מסוימים שאסור לנגוע בהם בכלל, כדי שלא יישחקו. והשואה זה אחד מהם. אני גם חשבתי שהמספר 6 מיליון, חייבים להוציא אותו מחוץ לחשבון. חייב להיות חשבון עד 5,999,000 וכו'. ואחר כך 6,000,001 זה בסדר. אבל 6 מיליון אסור. כי זה רק דבר אחד אומר, ולא 2. וגם פתרון סופי. מה זה פתרון סופי? אז עד שמורה לחשבון, פתאום על הלוח מפתח נוסחה ואומר, ואז יש לנו את הפתרון הסופי. אי אפשר להגיש נגדו קובלנה על זה. המילים האלה, המושגים האלה שהיו פעם מושגים שהיו אך ורק קשורים לאירוע הזה, הם כבר איבדו חלק גדול מכוחם ומהשפעתם. זה בלתי נמנע. הבעיה העיקרית נובעת מכך שיש שני סוגי זיכרון. יש זיכרון סמנטי, שזה זיכרון של עובדות, של מילים ושל עובדות. ויש זיכרון אפיזודי, של אירועים שקרו, סיפורים שהתרחשו. יש הבדל גדול מאוד ביניהם. הזיכרון האפיזודי, יש בו שיתוף של כל החושים. מי שעבר את האפיזודה, הריח יכול להחזיר אותו לשם. איזה צליל של איזה מוזיקה יכול להחזיר אותו לשם. זאת אומרת, הזיכרון האפיזודי הוא זיכרון עשיר, מלא, רווי חושים. הזיכרון הסמנטי הוא עובדות יבשות שכתובות בספרים או בגוגל בימינו. ואז זה כולל מספרים, כן. אחת הסיבות שבגלל זה הפעילות הזו שאתם עוסקים כאן היא מאוד מבורכת. כי אתם מנסים לשמר אפיזודות. אז הן אמנם לא רוויות בכל החושים, כי זה אפיזודות שנקלטו מבחוץ, ולא חוויה שאדם חווה, אבל זה יותר טוב מזיכרון סמנטי בלבד. הרבה יותר טוב. אבל כשמסתכלים לאורך הזמן, העתיד של הפרוגנוזה של זיכרון השואה היא לא מאוד טובה.
נסיים אולי איפה שהתחלנו, עם המסרק שאמא הביאה איתה מאושוויץ. מהעובדה שאחרי מותה, מכל חפציה, בחרת דווקא אותו. דווקא את החפץ שהביאה מהמקום שהיה לשיא הדה-הומניזציה, שנטל מאמך את אביך, אבל גם את כל זהותה. למה בחרת דווקא אותו? מה הוא סימל עבורך שגרם לך לרצות לשמור עליו בכל כך קרוב?
אני לא יודע אם אנחנו יכולים לחשוב מה הערך של כיכר לחם, של יום שלם בשביל אנשים רעבים. אבל אני מניח שהוא עצום. והיא רצתה לשמור על הצלם. ושום דבר לא היה יקר מדי בשבילה. בשביל לשמור על הצלם. מאותה סיבה שביקשה שיורידו את התריסים, שלא ניבהל מהמראה שלה. זה בשבילי שיעור בגדולה.
פרופסור שלמה ברז'ניץ, תודה רבה.